פרשת השבוע שקראנו השבת, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוהים מתהלך נוח. התורה קוראת לנוח איש צדיק. צריך להבין את ההגדרה הזאת, מה זה צדיק, למה נוח נקרא איש צדיק. פסוק אומר, צדיק יסוד עולם. צדיק הוא היסוד, מקיים את העולם. נוח היה איש כזה, שהוא בצדקותו קיים את העולם. כל הדור שלו נגזר עליו שימחה, אבל נוח צדיק וקיים, הוא מקיים, הוא לא צדיק במובן הזה שהוא יסוד שאחר כך כל העולם כולו נמשך ממנו. יסוד יכול להיות מלמטה, יכול להיות יסוד מלמעלה, משפיע. יוסף גם כן נקרא צדיק. גם כן היה עמוד ויסוד. צדיק זה בעצם, כמו שאמרנו עכשיו כעת, העולם מתייסד על ידו. הוא בעצם מכוון את העולם, הוא ממשיך כוחות לקיומו של העולם. הוא משל ממילא במציאות, כי הוא הגורם את קיומה של המציאות. במובן זה יוסף גם כן היה מושל, חונה ארץ מצרים, הוא זן, הוא מקיים את כל הארץ, הוא יסוד, הוא נעשה יסוד של קיום של ארץ מצרים. באותה שעה שאילולי יוסף, הרעב היה גורם שמצרים מתקלט, ואולי כל העולם כולו. כיצד הצדיק הוא יסוד העולם? הוא עושה, מתנהג במעשים צודקים, מעשי צדק, עושה מעשי צדק, מעשים נכונים, מעשים שיש להם זכות קיום. וכשהוא כל כולו, כל מהותו, צדקות ועשיית דברים נכונים וצודקים שברי קיימה, זה יוצר קיום למציאות. הוא ממשיך את השפע העליון האלוקי אל המציאות. ולכן נוח נקרא צדיק. נוח איש צדיק. תמים היה בדורותיו. לא רק צדיק, נקרא תמים. חז"ל אומרים לנו שני פירושים על המילה בדורותיו. נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. פירוש אחד, אפילו בדורותיו, שהיו דורות של רשעים, ושקשה היה להיות צדיק, בכל זאת נוח עמד נגד הזרם, וגם בדור של רשעים הוא היה צדיק. קל וחומר אם נוח היה בדור של צדיקים. פירוש אחר, יש דור שמגנאי, באופן יחסי לדורו הוא היה צדיק, אבל אם בדורו של אברהם לא היה נחשב כל כך, יש יותר גדולים, אברהם גדול ממנו, דורות אחרים היו בהם צדיקים, שהוא לא היה נחשב צדיק, זה כאילו באופן יחסי בלבד. ויש פירוש שלישי, המילה בדורותיו, הדורות שלו, שלו אפשר להבין במובן דור שהוא חי בו, ואפשר להבין הוא דורות שהוא יוצר. הפסוק מתחיל, אלה תולדות נוח. זה עניינו של נוח, שיש לו תולדות. כל הדור שלו לא היה לו תולדות, הדור נפסק, ומכאן ואילך כל הדורות הם דורותיו של נוח, וכל בני העולם נקראים בני נוח, לא נקראים כבר בני אדם, נקראים בני נוח, מפני שהוא הגורם להמשך קיומם של הדורות. צדיק תמים בדורותיו, הוא משלים את כל הדורות כולם. כלומר, יש לנוח איזה מדרגה מיוחדת במינה, תפקיד מיוחד במינו, שנוח הוא המקיים ממנו ואילך בזכותו מתקיימים כל הדורות כולם, בדורותיו. לימוד של כל הדורות כולם הוא הגורם לשלמותם של הדורות. על הרעיון הזה יש לכאורה לשאול, אבל בדור ההפלגה כתוב שם שבנו בני אדם את המגדל אשר בנו בני אדם. אומר הזוהר, מוטב היה שלא היה לאדם הראשון שלא היה נזכר הפסוק הזה. כיוון שהם חטאו, אז הזכירו, וזה, הם מתנהגים כמו האדם הראשון, שגם הוא חטא ונכשל. ובגללו הוא גרם, בגלל כישלונו הוא גרם מיתה לכל הדורות. ועכשיו חוזרים צאצאיו כביכול, אמנם הם כבר צאצאי בני נוח, אבל הם מתנהגים כמו בני אדם, בני האדם, האדם הידוע, האדם הראשון. מוטב היה לאדם הראשון שלא הזכירו שהם בניו שלו. במקרה הזה שזה נזכר. כל הדורות מנוח. בן חכם ישמח אב. כשהבן מתנהג בחוכמה, כולם אומרים, אבא שלו מאוד מוצלח. כשהבן מתנהג באופן הפוך, באופן לא יפה, אז אומרים, זה מתחיל מאבא. הוא הגורם לכל הקלקולים של הבן. מה נזכרים בכל מה שהתנהג אבא כשלא בסדר. ההתנהגות של ההמשך של הדורות גורמת ליחס אל הבן חכם ישמח. ונקראים כולם בני נוח. אני רוצה להתבונן כאן בדברי הרב בהתבוננותו על הגדר של הצדיק. אנחנו מסתכלים באורות הקודש בעמוד מ"ב, אורות במוסר הקודש. היכולת האלוקית, אומר הרב, בחפצו קשורה, והיכולת האנושית נודע היא לבוא להמידה האלוקית הזאת להיות קשורה בחפצו. אני אמרתי אלוקים אתם. כלומר, ריבונו של עולם, כל מה שהוא רוצה הוא יכול, אין לו מגבלות. היכולת תלויה ברצון. מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות. היכולת האנושית היא לא בדיוק כך. יש הרבה דברים שאדם רוצה אבל לא יכול לבצע, אין בכוחו לבצע. אומר לנו הרב, והיכולת האנושית נועדה היא לבוא לעמידה האלוקית הזאת. היא שואפת ויעודה להגיע לעמידה האלוקית הזאת, להיות קשורה בחפצו, שתהיה תלויה בחפץ האדם. כמו שאומר הפסוק, אני אמרתי אלוקים אתם. אני רציתי, קיוויתי שאתם תגיעו למדרגה, מדרגה כביכול כאלוקים. שהכל אתם יכולים לעשות. ועל כן לא נשלל לגמרי רושם זה של יכולת החפץ מהאדם. והוא הולך ומוכר עד כדי עמידה ותגזר עומר והיה כמלך. כלומר, יש אנשים שמגיעים למידה הזאת שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כמו שאומר הפסוק, אתה תגזור והוא מקים. פסוק באיוב. זוהי, אומר הרב, זוהי מידת הצדיקים. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ולפי צדקו של האדם הוא מדמה ליוצרו. ככל מה שאדם יותר צדיק, כך הוא מדמה ליוצרו, וכך חפצו יכול יותר ויותר להתקיים. והיכולת מתגברת בהתאם לחפצו, לפי כמובן צדקו של האדם. ולפי צדקו של האדם הוא מדמה ליוצרו, יוצר כל בעומר. אומר והדברים מתקיימים. מוסיף הרב, ואין אדם בעולם שלא יהיה בו קורטוב של צדקות. כל אדם יש בו קורטוב של צדקות. והמיעוט הכמותי הזה הוא היסוד האיכותי שלו. כלומר, בעצם הנקודה של הצדקות שיש בכל אדם, שיכול להיות שהיא מאוד מאוד גנוזה וכנוסה, אבל היא בעצם עיקר עניינו של האדם. זה היסוד האיכותי שלו, שהוא פועל ברצונו על כל היקום, והוא גוזר ומקיים, וממנו יצמח הכל, והוא היסוד החיוני של הלוז, אשר ממנו הכל יקום ויפרח בחיית המתים, בעלמא דעתיד התחלתא. כלומר, כל אדם מישראל יש בו עצם לוז. זה קשור קצת למקום כאן שלנו. עצם לוז זו עצם שמתקיימת על ידי אכילת סעודת מוצאי שבת. אבל בכל אדם מישראל יש העצם הזאת, והעצם הזאת גם אחרי החיים היא לא מתבטלת. כל הגוף יכול להתבטל, כל יכול להפך לאפר, אבל העצם הזאת קיימת, וזה הגרעין שממנו אחר כך תחיית המתים. כלומר, יש איזה יסוד נצחי באדם ישראל, והנצח, היסוד הנצחי הזה, זה היסוד האלוקי שבו, זה היסוד הצדקותי שלו, זה הלוז שבו. וככל שהלוז הזה יהיה יותר מרכזי באדם, והכוח של הצדיקות הזאת יותר יתגבר ויתגבר, אז כך גם יכולתו תלך ותגבר, ואמירתו פועלת בעולם. זה עניינו של הצדיק. הצדיק הוא יסוד עולם. הצדיקות היא מקיימת את העולם. ממשיך הרב, וכפי ההתנערות של היסוד הרצוני במידת הצדק להיות כלול במהות הצדקות, ככה היא הופעת הפעולה הרצונית בגבורתה, בהשיגה מידת תחיית המתים שבאו אליה כל מנחילי תורה שבעל פה. כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף ע"ז, זוטרא דאית בכו מחיי מתים. אפילו הקטן שבכם, בין חכמי תורה שבעל פה, יש בו כוח של להחיות מתים. זה הכל תלוי, ככל שהיסוד הרצוני הוא בא לידי מימוש בפועל. כשאדם לוקח את הרצון הפנימי שלו הטוב, החיובי, והוא מממש אותו, הרצון הזה הולך ומתגבר, על הרצון הזה הולך ומתעצם, והוא נפח לכוח שיכול לפעול פעולות בעולם. צדיק, יסוד עולם. ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. הצדיקים יורשים ארץ, הצדיקים מנהלים את העולם, והם שולטים כביכול, הם מכוונים את העולם. זה גם היה נוח, איש האדמה, השולט באדמה, השולט בכל המציאות, כי בזכותו המציאות קיימת ועומדת. עמדנו על מידת הצדקות, והזכרנו כאן שבדברי הרב, שמנחילי תורה שבעל פה יש להם את התכונה הזאת של צדקות, שיש בהם כוח ותגזור עומר ויקם לך, עד כדי כך שזוטרא שבכם יכול להחיות מתים, כמו שהגמרא שם במסכת סנהדרין נותנת דוגמאות. נעבור מעניין לעניין לדברי התנחומה בפרשת נוח. אנחנו רגילים להזכיר את הדברים הללו, התחלת הזמן, להכיר עניינה הגדול המיוחד של התורה, והמדרש כאן מביא מעלתה של תורה שבעל פה. אומר המדרש, יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שבחר בישראל מ-70 אומות, כמו שכתוב, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, ונתן לנו תורה שבכתב, ברמז, צפונות וסתומות, ופרשום בתורה שבעל פה, וגילה אותם לישראל, ולא עוד אלא שתורה שבכתב כללות, כללים, תורה שבעל פה פרטות, תורה שבעל פה הרבה, תורה שבכתב מעט, ועל שבעל פה נאמר ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. כלומר, התורה ארוכה מארץ מידה, הגאון ביאר את הפסוק הזה ארוכה מארץ מידה המידה שבה מודדים את הגודל של הארץ. הרי אתם יודעים שאמת המידה היא לא בגודל של הדבר שעוד נמדד. לוקחים ומודדים ארץ, אז יש אמת מידה, מודדים כך וכך מטר, ואחר כך עוד פעם מודדים, מה היא לא אמת המידה היא בגודל של כל הארץ. אז אמת המידה שבה צריך למדוד את התורה יותר גדולה מכל הארץ ורחבה מן הים. וכתיב על התורה נאמר לא תימצא בארץ החיים. מה פירוש לא תימצא בארץ החיים? מה, איפה נמצאת? וכי בארץ המתים תימצא? אלא שלא תימצא תורה שבעל פה אצל מי שמבקש עונג העולם, תאווה וכבוד וגדולה בעולם הזה, אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל. וכך דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, אבל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה תעמל. לפי שלא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא על התורה שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. אם כן, תורה שבעל פה צריכה התמסרות גדולה ומלאה. אדם כי ימות באוהל, שאדם צריך להמית את עצמו באוהלה של תורה. הביטוי הזה של חז"ל הוא גם כן משתמשים בו, גם זה שימוש בסלנג של האנשים. אנשים אמנם לא אומרים את זה על התורה, הם אומרים את זה לפעמים על האוכל. אדם אומר אני מת לאכול, אז התורה, אז חז"ל אומרים אני מת ללמוד. זאת יש אנשים שכשאוכלים הכל מת אצלם. אז גם אדם כי ימות באוהל, זה הפירוש. כשאדם עוסק בתורה, הכל מת. הוא שקוע בעולמה של תורה. וכשאדם כך לומד, אז אדם יכול לקנות את התורה. על התורה שבעל פה, הגדולה, שארוכה מארץ מידה, עליה הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל, כמו שנאמר בפסוק, על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. ואמרו חז"ל, לא כתב הקדוש ברוך הוא בתורה למען הדברים האלה, ולא בעבור הדברים האלה, ולא בגלל הדברים האלה, אלא על פי הדברים, דברים שבעל פה. וזוהי תורה שבעל פה שהיא קשה ללמוד, ויש בה צער גדול, ואם שולה לחושך צריך להתאמץ ולהתייגע בלימודה של תורה, שנאמר העם ההולכים בחושך הוא אור גדול. אילו בעלי התלמוד שראו אור גדול שהקדוש ברוך הוא מאיר עיניהם ואיסור ויתר בטמא וטהור ולעתיד אבו ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. ולא קיבלו ישראל את התורה שכפה להם הקדוש ברוך הוא את הר כגיגית, שנאמר והתייצבו בתחתית ההר, ומדובר כאן על תורה שבעל פה. ואמר עבדי מברכם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם. ואם תאמר על תורה שבכתב כפה עליהם את ההר, ולא משעה שאמר להם מקבלים אתם את התורה, עלו כולם ואמרו נעשה ונשמע. הרי על תורה שבכתב הם אמרו נעשה ונשמע. אז למה צריך הקדוש ברוך הוא היה צריך לכפות עליהם הר כגי? מפני שאין בה יגיעה וצער על תורה שבכתב. והיא מעט. אלא אמר להם על תורה שבעל פה, שיש בה דקדוקי מצוות קלות וחמורות, ויעזק המוות וקשה כשאול קינתה, לפי שאין לומד אותה אלא מי שאוהב הקדוש ברוך הוא בכל ליבו ובכל נפשו ובכל מאודו, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כן, מקודם תירץ לנו המאמר חז"ל הזה את הקושייה שיש לנו סתירה. פעם אחת כתוב שהקדוש ברוך הוא כפר כגיגית, פעם כחת כתוב שישראל אמרו נעשה ונשמע. מתרץ המדרש תנחומה, יש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה. תורה שבכתב, ישראל אמרו נעשה ונשמע. תורה שבעל פה, שאין לה גבולות בכלל, והיא קשה כל כך, על זה הקדוש ברוך הוא כפה את ישראל הר כגיגית. עוד תירוץ על עוד קושייה, אומר המדרש, צריך מי קונה תורה שבעל פה? מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא בכל ליבו ובכל נפשו ובכל מודו, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך. ומיני אתה למד שאין אהבה זו אלא לשון תלמוד? ראה מה כתיב אחריו, היו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושינתם לבניך. ואיזה זה תלמוד שהוא על הלב, תלמוד שהוא על הלב, ואומר ושינתם לבניך, זו תלמוד שצריך שינון. ללמדך שפרשה ראשונה שבקריאת שמע אין בה פירוש מתן שכרה בעולם הזה, כמו שכתוב בפרשת שנייה, והיה עם שמוע וכו', ונתתם את ארציכם, זה מתן שכר של עוסקי מצוות בפרשה שנייה, שאין עוסקים בתלמוד. ובפרשה שנייה כתיב בה בכל לבבכם ובכל נפשכם, ולא כתב בכל מאותכם. ללמדך שכל מי שאוהב עושר ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה. כלומר, פרשה ראשונה נאמרה על לומדי תורה, ועל זה נאמר, אם אתה עוסק בתורה, צריך לעסוק בה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. פרשה שנייה מדברת על עול מצוות, והם שמוע תשמעו על מצוותיי, יש בה מתן שכר, כי לעול מצוות, על מצוות יש מתן שכר בעולם הזה, ושם לא נאמר בכל לבבכם ובכל נפשכם ובכל מאותכם, כתוב רק בכל לבבכם ובכל נפשכם, ולא נאמר בכל מאותכם, כי בכל מודיך זה מיוחד לעוסקי תורה, שהם צריכים לוותר על הכל ולשקוע בעולמה של תורה, ואז הם קונים קניין אמיתי בתורה. והשכר עליה הוא כל כך גדול שהוא לא נאמר בפרשה, מפני שאי אפשר לתאר את מתן שכרם של לומדי תורה, שזה לעולם הבא, שנאמר העולם ההולכים בחושך ראו אור גדול. ועל זה נכרע קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, ועל זה בזכותם העולם עומד, שנאמר כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, איזו ברית שנוהג ביום ובלילה, זה תלמוד. וכן הוא אומר, כה אמר השם, אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה, גם בריתי תופר, אמר עבדי, אמר דוד עבדי, תופר את דוד עבדי וגומר. ואומר, כי בתורת השם חפצו ותורתו יגיע יום ועם ולילה. וזה הכל מדובר על תורה שבעל פה. בהמשך המדרש אומר שבישיבות שקבעו עסקו בתורה שבעל פה, והם ניצלו מכל צרות, מכל שלטונות, מכל גלויות, מכל כוחה של תורה. מדרש הזה הוא פתיחה חשובה לזמן הלימודים של החורף. כולנו נכנסים לזמן הזה מתוך חפץ עצום לשקוע בעולמה של תורה ולהקדיש את כל כוחותינו, ממש כמו שנאמר כאן במדרש. ופה יש הדרכה עד כמה צריך להתמסר ללימודה של תורה, בגלל גדלותה, בגלל עומקה, בגלל רוחבה, צריך התמסרות מלאה, לבטל הכל ולשקוע בעולמה של תורה. התורה היא כמו מקווה שצריך להיכנס כולו למקווה ולא להשאיר אפילו אצבע אחת בחוץ. אם אדם משאיר אצבע אחת בחוץ, או יש חציצה בחלק מגופו למי המקווה, אז התבילה לא עולה. וכך גם התורה. אם אדם משאיר שאריות, הוא לא רוצה הכל, כולו להיות כולו שקוע, כולו בטל כלפי לימודה של תורה, כלפי הוראה של תורה, כלפי הדרכתה של תורה, הוא מוכן לקבל הדרכה ברוב הדברים, אבל יש כמה דברים שיש לו עוד עקרונות שהוא רוצה לשמור עליהם, יש לו עוד בכל זאת הוא רוצה איזה דברים ש... או זמנים או מחשבות שהוא לא מוכן לבטל את כל כולו כלפי הוראה של תורה, זה לא יזכה בתורה באופן המלא. אדם רוצה לזכות בהוראה של תורה, הוא צריך לשקוע ולבטל את עצמו כולו לתורה. אחרי שאדם מקווה, לא צריך להישאר שם כל הזמן בפנים, אחר כך יוצאים, אבל טבולים ומתוארים. אז אם אדם תקופה מסוימת שוקע בעולמה של תורה, אחר כך הוא יכול לצאת ולהעיר את תורה של תורה במרחבים, ולעסוק בעוד דברים, להרחיב את דעתו בדברים שונים, אבל הכל אחרי שהוא שקע וביטל את עצמו וקנה את התורה קניין מלא בתוכו, וכך שכל ההסתכלות שלו אחר כך על כל מה שהוא פוגש תהיה מתוך מבט של תורה. חכמינו זיכרונם לברכה אומרים, עשרה דורות מהראשונים, מאדם עד נוח, ועשר דורות יש מנוח עד אברהם. ושואלים, סוף סוף אדם הראשון נברא על ידי ריבונו של עולם, לא היה מעורבות, שותפות של בני אדם בבריאתו של האדם הראשון. מאז ואילך אז יש שלושה שותפים באדם, אבל האדם הראשון נברא כולו על ידי ריבונו של עולם. איך קרה שהאדם הראשון והדורות הראשונים בניו הם מדרדרים עד כדי כך שמגיעים למצב כזה שאחרי עשר דורות ההידרדרות היא כל כך גדולה שנגזר על העולם מבול? וגם אחרי כן, עשרה דורות מנוח ועד אברהם, ואומרים חז"ל שבא אברהם ונטל שכר כולם, הם כולם לא היו ראויים, ולולא שאברהם אבינו בא בסוף עשרה דורות, אז לא, גם כן לא היה קיום לעולם. מה קרה? הדורות הראשונים מאריכים ימים, קרובים מאוד למקור העליון האלוקי, והם כל כך נופלים. מסביר המהר"ל, מעלתם זה היה חסרונם. לא היה, הכוחות שלהם לא היו מסודרים ביחס נכון בין הכוחות, לא הייתה פרופורציה נכונה בין כוחות הרוח ובין כוחות המעשה. כמו שאומרים חכמינו זיכרונם לברכה בפרקי אבות, כל שענפיו מרובים משורשיו לא יכול להתקיים. אם השורשים מרובים מענפים, העץ קיים. אם הענפים המיליונים גדולים ועצומים והשורשים מעטים, אין קיום לעץ. דורות הראשונים הכוח הרוחני היה עצום, ולא היה כוח המעשה מפותח בדומה לכוחות הרוח. היו כוחות מעשים גדולים מאוד, אבל עוד יותר אולי גדולים מהיום, היו אנשים ענקים, היו גדולים, אבל כוחות הרוח היו פי כמה וכמה, והם לא היה תיאום, ועל כן לא יכלו להחזיק מעמד. אדם הראשון צלם אלוקים, נמשך אחר כך גם בדורות הבאים אחריו צלם עליון אלוקי, אבל אין כוחות מעשים, אין כוחות חיים בפועל שיודעים לבסס את הכוחות הרוחניים הגדולים בתוך המציאות ולקדש את המציאות. ואז קורה מצב כזה של פער בין הרוח הגדולה והרעיונות והגודל הפנימי העליון ובין הצדדים המעשיים, והכוחות המעשיים מדרדרים ויורדים עד כשהשחית כל בשר את דרכו על הארץ. מנוח מצב כבר שלב ב', לא כמו בהתחלה, שהיה כל כך פער גדול עד כדי כך שלא היה זכות קיום לעולם. אחרי נוח, מדרגה יותר נמוכה, אבל לא עדיין אם מגיעים למצב כזה של התאמה בין, בין כוחות המעשה, בין כוחות הטבע, בין כוחות הנפש הטבעית ובין כוחות הרוח, ועדיין הפער גדול. לא כמו בדורות הראשונים. עד שמגיע אברהם אבינו, שהוא מצווה במצוות וילך במצוות מילה, תלך לפניי ויהיה תמים. כלומר, הוא כבר הגיע למדרגה הזאת שהוא יכול לקדש את הגוף. והגוף מקודש ומתאים לנשמה. וכאן יש קיום למציאות. צריך שיהיה תיאום בין הכוחות. כוחות גדולים יותר מדי שלא מותאמים, למרות שהם גדולים, גם כן אין להם קיום בעולם. צריכים, הכוחות העליונים צריכים להיות שיהיה להם שורש ובסיס ויכולת מה לעמוד. אחרת הם פורחים ונעלמים. אינם יכולים להתקיים בעולם הזה. אברהם אבינו הוא הראשון שהגיע למדרגה השלימה, שרומם את העולם למדרגה, להרמוניה, להתאמה שבין כל הכוחות. הוא מיישם, מגשים את כל הגדולה הרעיונית שלו, והרעיונות ממלאים את כל התוכן המעשי שלו, והוא שלם. הוא מופיע בצורה שלמה. במדרש תנחומה בסוף הפרשה כאן אומר המדרש, שלוש פעמים התאספו כל אומות העולם להילחם כביכול בריבונו של עולם. ראי כל הארץ שפה אחת ודברים אחרים. רבי איבו בשם רבי יוסי הגלילי אומר, בשלושה מקומות חלקו באי עולם על הקדוש ברוך הוא, אחת כאן ואחת בימי יהושע, שנאמר והקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. כלומר, החלטה משותפת שכל העמים מתקבצים להילחם עם יהושע ועם ישראל, ואחת בימי גוג ומגוג, שנאמר התייצבו מלכי ארץ ונרוזנים נוזלו יחד, וגומר על השם ועל משיחו. מה הקשר? מדוע בשלושה הזמנים הללו, פעם אחת בימי דור הפלגה, פעם שנייה בימי יהושע, פעם שלישית בימי גוג ומגוג? מסביר המהר"ל בנצח ישראל, בכל פעם שיש הופעה אלוקית חדשה בעולם, שמופיע שם השם אחד בעולם, זה מעורר התנגדות מצד העמים, שהם עמים רבים והם לא יכולים להכיר בהשם אלוקינו השם אחד, שיש בורא אחד לעולם. בימי דור הפלגה זה דורו של אברהם. אברהם בא וקורא בשם השם, לוחם בפסילים, שובר אותם וקורא בשם השם, והתופעה, המהלך הזה הוא גורם להתנגדות בקרב העמים, לא יכולים להתרומם למדרגה הזאת, והם מתלכדים יחד כביכול לעשות ניסיון להילחם בריבונו של עולם. פעם השנייה בימי יהושע, עם ישראל נכנס לארץ ישראל, מדרגה חדשה עליונם, שעם ישראל בארץ ישראל קורא בשם השם אחד, הארץ היא אחת, עם אחד, מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. כשעם ישראל נמצאים בארץ הם גוי אחד, מופיע אחדות ישראל, מופיע על ידי כך אחדות ריבונו של עולם, שריבונו של עולם אחד. העמים לא יכולים לסבול את התופעה הזאת, עוד לא בשלים, לא מסוגלים, ואז הם מתלכדים יחד, מתקבצים יחד פה אחד כדי להילחם בעם ישראל הנושא את שם השם אחד בעולם. חזל אומרים לנו שכשיהושע, יש קצת ביקורת כביכול על יהושע, שיהושע נכנס, הכניס את ישראל לארץ ישראל, הוא היה צריך לבטל את יצר הרע, יצר הרע של עבודה זרה, יצר הרע של, של הרעיות. עשו את זה אחר כך אנשי כנסת הגדולה, למה לא עשה את זה יהושע? אומרת הגמרא, מילא משה ואהרון לא עשו את זה, לא ביטלו את יצר הרע, כי הם לא היו בארץ. אבל יהושע שהגיע לארץ, שימו לב מה שחזל אומרים לנו, משה ואהרון הגדולים הענקים הללו, בדור דעה של, של מקבלי התורה, לא היה יכול לבטל את יצרא דעבודה זרה ואת יצרא דערווה. למה? כי הם לא היו בארץ. לא היה כוח של ארץ ישראל. אבל כשנכנסו בימי יהושע לארץ ישראל, כן היה כוח בזכותה של ארץ ישראל. ולמה הוא לא עשה את זה? זה כוחה של ארץ ישראל. לקרוב בשם השם אחד בעולם, לבטל את כל התכונות המפריעות להופעת שם השם בעולם. ולעתיד לבוא, כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל ועומד לקרוא בשם השם הגדול, והיה השם למלך על כל הארץ, והיום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כלומר הגאולה העתידה שהיא נענה היא הרמת כל העולם כולו לקרוא בשם השם, זה מעורר התנגדות נוראה מצד כל העמים. זה מלחמת תקופת גוג ומגוג, תקופתו, תקופה של ביאת המשיח, שאנחנו מאוד מעורבים בתוך הימים הללו, נמצאים לפני, אחרי, באמצע, לא יודעים בדיוק את ההגדרות המבוררות, אבל אנחנו בשלב של חזרה לארץ ישראל. ובמגמה הגדולה העליונה העתידית של עניינה של הגאולה, גאולה, הגאולה העתידית, וממילא כמובן זה מעורר התנגדות בקרב העמים. והתנגדות כוללת כזאת. זהו הסדר. חכמים לימדו אותנו שכך הוא הסדר, וכשאתה רואה שיש התנגדות בקרב כל העמים, אולי אתה מזה מבין שיש כאן עומדת להתגלות תופעה חדשה עליונה של קריאה בשם השם אחד, שלא הייתה עד עכשיו קריאה כזאת. וכיוון שכך, אז התחושה האינסטינקטיבית של כל העמים היא מרגישים מה שעומד להיות, והם מנסים לעצור ולמנוע, אבל אוי לו למי שמפריע להתחברות של עם ישראל אל ריבונו של עולם בארץ ישראל. זה המצב שאנחנו נמצאים עכשיו. אבל כן, הקשיים שאנחנו עומדים בהם הם לפי גודל המגמה העליונה שעומדת להיות, לפי גודל המגמה כך הקשיים. קשיים מבחוץ וקשיים מבפנים. ובענייני ארץ ישראל צריך ללמוד מאברהם אבינו שצריך לעשות התערותא דלתתא. בסוף הפרשה שלנו כתוב שאברהם, משפחת אברהם מתכוננת, עולה הולכת לכיוון ארץ כנען, לכיוון ארץ ישראל. התחלת הפרשה הבאה, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך. הם כבר הולכים בדרך לארץ ישראל בעצמם, כתוב בפסוקים מקודם. וזה הפירוש אולי של לך לך, פירוש חדש. לך לך, הפירוש הרגיל אנחנו מכירים להנאתך, לטובתך, תרוויח מזה, לא תפסיד, אף על פי שאתה עוזב את מקומך והולך למקום חדש, זה משתלם, לך לך. ועכשיו יכול להיות הפירוש, לך בדרך שאתה רצית ללכת, אתה הלכת לארץ ישראל, לך, תתקדם, באמת אתה עושה טוב. כלומר, אחרי שיש התערותא דלתתא, מה התערותא דלילא? אני לא אומר את הדברים האלה מליבי, הזוהר אומר אותם. שההתעוררות הייתה של אברהם, ומכאן כלל שבכל דבר כדי למשוך השפעה עליונה אלוקית צריך התעוררותא דלתתא, התעוררות מתוכנו. לפעמים ריבונו של עולם רוצה לזרז את ההתעוררות מתוכנו, אז הוא עושה הפרעות. כדי שאנחנו נבטא באופן יותר חזק את אהבתנו לארץ ישראל ואת דבקותנו בארץ ישראל, ואז יבוא השפע בממדים יותר גדולים. הוא רואה שלפעמים יש איזו רגיעה בהתמסרות, אז הוא מגרה אותנו. ולפעמים יש כל מיני שליחים מוזרים לדבר הזה, לגרות אותנו, לעורר אותנו, שנבטא את אהבתנו לארץ ישראל. קיבלנו את המסר, ואנחנו נשתדל לעשות את זה כפי יכולתנו בעזרת השם, ועל זה תחול סייעתא דשמיא הגדולה בעזרת השם יתברך.